כן. אנחנו בפרק החמישי ראינו את המשפטים הראשונים, ואנחנו שאלנו שתי שאלות. השאלה אחת, שהרמב"ם אומר שראוי לאדם להביא את כוחות נפשו כולם לפי הדעת, זה ברור, אבל הוא אומר, התכלית האחת זה השגת השם. כלומר, השגה שכלית, אודות מציאות השם וכל מה שכלול, ושאלנו שתי שאלות. למה הדבר הזה הוא תכלית הכל? הדבר שני, שאלנו בסופו של דבר, מה, אין משמעות למעשים? הרי אדם חי בתוך העולם ויש הרבה הרבה דברים שהוא עושה, ורוב החיים שלנו העולם עושה עם זה המעשים האלה. אז איך אפשרות בעצם לבטל את הכל ולהתייחס לדעת הזאת כדבר עיקרי? אז זה בעצם כל יוצא של... באמת המשפטים שקראנו ברם מאוד מאוד מסודרים. כן, המשפט הראשון זה שדיברנו בפעם שעברה, ראוי לאדם להעביד כוחות נפשו כולם לפי הדעת. אז אמרנו, הדעת שיש באדם, כלומר השכל, הוא משיג את האמת באיכות הגבוהה ביותר שיכולה להיות קיימת בהשגה האנושית. כן, השגת האמת בשכל זה בעצם המדרגה הגבוהה ביותר אצל האדם בהשגת האמת. זה המשפט הראשון. ולכן ממילא נכון לאדם לנהל את החיים שלו על פי השכל. זה משהו על להביא את כוחות נפשו כולם לפי הדעת, כיוון שבעצם אז יוצא שהמסקנות השכליות הם אלו ש, כמו שאמרנו, מבחינת הכרת האמת, זו המדרגה הגבוהה ביותר של הכרת האמת, הם אלו שמנהיגות את החיים של האדם. זה השלב הראשון. אחר כך, למה זה דעת אלוקים? התשובה היא פשוטה. כי הישות העליונה ביותר שקיימת, האידיאלית ביותר שקיימת, זה אלוקים. מה זה בעצם ההשגה השכלית? ההשגה השכלית גורמת לאדם להיות משיג את האמת, משיג את המציאות. עכשיו, ככל שהמציאות שהאדם משיג אותה בשכלו היא בעלת ערך עליון יותר, נמצא שהשכל, כן, מקושר, או איך נקרא להגדיר את זה, מכיל, כן, משוייך אל מציאות אידיאלית יותר. ואז כיוון שהמציאות האידיאלית ביותר זה אלוקים, אז נמצא שההשגה השכלית בעלת הערך המשמעותי ביותר זה אלוקים. זה הפשר של המשפט השני. כן? זאת אומרת שהתכלית העליונה ביותר זה השגת השם. שאלנו, עכשיו, פועל יוצא של זה, הרמב"ם אומר שכל המעשים מכוונים לתכלית הזאת. עכשיו, גם פה החשבון של הרמב"ם הוא גם חשבון הגיוני. זאת אומרת, אם אתה אומר שהדבר הנעלה ביותר, כן, זה ההשגה של האדם בדעת אלוקים, כן, זה המציאות האידיאלית ביותר שקיימת, השגת האדם, את האמת האלוהית, זה המציאות האידיאלית ביותר, אז נמצא שכל מה שישרת את המטרה הזאת, הרי כל דבר באחר בעולם, שהוא לא עצם ההשגה הזאת, כן, הערך שלו המשמעותי ביותר, זה במידה שהוא, כן, משרת את המטרה הזאת, כן, שהוא מבטא את השייכות שלו לדבר הזה. אז לכן, המסקנה היא שזה ש... הערך העליון ביותר של החיים של האדם זה שהפעולות תהיינה מבטאות את האידיאל הזה שנקרא אלוקים. זה הכוונה, פעולותיו כולן, תנועותיו ומחותיו וכל דיבוריו מביאים אל זאת התכלית. עכשיו, מה זה אומר? אם עכשיו אנחנו נקרא את הפירוט שהרמב״ם מתייחס אליו, והוא יעורר לנו עוד איזושהי שאלה שתכף אנחנו נתייחס אליה, בואו נראה את הפירוט. משל זה, שעשים הכוונה באכילתו ושתייתו ובילתו ושנתו וקצתו ותנועותיו ומנוחתו, כלומר כל זה זה בעצם ענייני הגוף, בריאות גופו בלבד. כלומר, התכלית של ההתעסקות בגוף, כל פעולה שאתה עושה שנוגעת לגוף שלך, התכלית שלה תהיה בריאות הגוף. טוב? ולמה זה חשוב שהגוף יהיה בריא? והכוונה בריאות גופו, שתמצא הנפש כליה בריאים ושלמים לאחוז בחוכמות, זאת אומרת מעלות המידות, מעלות השכליות. כשתגיע לאותה התכלית, הכוונה של דעת אלוקים. כלומר, בריאות הגוף, כן, היא כיוון של האדם, במצב שאנחנו עוסקים בו, הוא נפש עם גוף. אם הגוף הוא איננו בריא, זה כן, מונע מהנפש, כן, זה המחלה בגוף, מונעת מהנפש את, את המצב התקין שמאפשר לה נפש להתעסק בדעת אלוקים, בשכל. כי זה יכול קודם כל ליצור הרבה טרדה. אם הגוף לא תקין, החולי יוצר כאב, יוצר... אז יש תחושות כבדות בנפש, וזה מצריך את הנפש להתעסק בלהבריא את הגוף. כן, וזה לא יהיה על ידי אכילה ושתייה, לפעמים זה תהליכים שמצריכים התעסקות אינטנסיבית. כן, כל הזמן להתעסק עם הבריאות של הגוף. כן, תבנו לכם אדם שאוכל בזה מחלה, הוא 24 שעות ביממה סביב המחלה הזאת. היא מצריכה כל הזמן, כל הזמן, התמקדות רק בה. אז גם הסבל, נקרא לזה ככה, שבא כתוצאה מחולי הגוף, גורם לנפש לא להיות פנויה. כן, הצערים מטרידים אותה. לא להיות פנויה להשגה, שכלית בדעת אלוקים, וגם מבחינת המעשים, האדם פשוט צריך, גם בלי סבל, נניח שלא היה סבל ככל, אבל האדם צריך להתעסק עכשיו כל הזמן, להבריא את גופו, כל המחשבות, התכנונים, הכל עסוק בזה. ואז בפועל הוא לא מתעסק בהשגה של הדעת. יש נקודה שלישית, כן? לא רק הסבל וההתעסקות, אלא גם המצב תקין, נקרא לזה ככה, של כוחות הנפש, כן, מבחינת התנועה בנפש, ויכולת ההשגה של השכל, כי נפש האדם היא אחת, היא קיימת כשכוחות הנפשיים, הם נמצאים במצב של פעילות תקינה. כן, ולכן הגוף התקין מאפשר את זה, אבל הגוף החולה לא מאפשר את הזרימה הנפשית הזאת. כן, הנפש שצריך שמחה. אלא נבואה שורה לתוך שמחה. צריך שהאדם יהיה לו את ה... לא תהיה לו נגיעות. כן? דרך... עכשיו, יכול להיות שבעיות בגוף, מחלות, יוצרות כל מיני עיוותים בנפש עצמה בגלל הקשר שלה לגוף. ואז זה לא מאפשר לשכל להשיג את ההשגות האמיתיות. אז זה עוד דבר שלישי. אז לכן אנחנו זקוקים לבריאות הגוף כתשתית לבריאות הנפשית. אומר הרמב״ם, ועל זה ההיקש לא יכוון אז אל ההנאה בלבד, עד שיבחר מן המאכל והמשתה היותר ערב וכן משאר הנגות, אלא יכוון אל המועיל. אם יזדמן שיערב יהיה מזה שנמאס יהיה. או שיכוון אל הערב לפי העינו הפועי, כגון שעכשיו תאוותו למאכל, יורד במאכלי תאווה ערבים מטובלים. כן, יכול להיות שאדם החליט עכשיו שהוא אוכל מאכלים דווקא שיש בהם טעם טוב, אבל לא לשם טעם, אלא כי יש משהו שנהיה לקוי בגוף שלו, אוכל מתורה עליו מראה שחורה, יסירה בשמיעת שירים ולנגינות, ובטיול בגנות ובניין מנעים, וישיבה עם צורות נאות, וכיוצא בזה. כן, הכוונה צורות נאות זה... כל מיני מלבושים יפים וכדומה, או כלים, בגדים, וכן יוצא בזה ממש ירחיב הנפש, ויסיר דאגת המראה השחורה ממנה. כן, מראה שחורה זה לא ביטוי מושאל. מראה שחורה אנחנו משנים ביטוי מושאל לסוג של עיצבון, דיכאון, אבל חז"ל הבינו שיש קשר בין הגוף לנפש, דיברנו על זה, וכשבגוף, כן, יש ארבע מרות, מרה שחורה, לבנה, אדומה וירוקה. וכשמתעוררת המרה הזאת, כן, כשהיא נמצאת במצב שמשפיע, הוא משפיע על הנפש, את העיצבון. כן, ועל יחסי נפש גוף. טוב, בקיצור, אז לפעמים אדם צריך לצאת מהעיצבון הזה, תהיה הכוונה בכל זה שיבריא גופו, שיבריא בריאות גופו, שידע. כן, שידע הכוונה שהנפש תהיה פנויה לעשות את כל מה שנדרש כדי לשכלל את הדעת אלוקים. אחרי כשינוע ויתעשה בקדיעת הבאומות, תהיה חטאו לקפצו אותו, שישתמש בו למעלות, שימצאו לו כאילו גופו, שרוציא אותו, כן, גם רכוש, עד שישיג וידע מהשם מה שאפשר לדעתו. כן, גם פה מטרת הרכוש זה יכולו. ועל זה ההקש, ילמך את הרפואה, מבוא גדול במעלות, וידעת השם, בשג הצלחה אמיתית. כן, פה הרמב״ם משבח את הרפואה, הוא בעצמו היה רופא. עכשיו תראו מה הוא רואה את עיקר התכלית של הרפואה. ביהיו לימודע, מקודם דברנו על לאכול, לעשות התעמלות, כן, להבריא את הגוף. ביהיו לימודע ודרישתה עבודה מן העבודות הגדולות, ולא תהיה אז כעריגה וכנגרות. היא יותר חשובה מהם. למה? כפי שבא נשאר פעולותינו, ופעולותינו פעולות אנושיות מביאות אל המעלות האמיתיות. כי אדם ניגש לא יכול מאכל טבעה, ערב אחרך, טוב ערך, הוא מזיק, הוא מפסיד, אפשר שיש סיבה אנחנו מסוכרים, תת פתאום, אין זה הבמה שווים. ואיזה פועל האדם אשר הוא אדם, אומנם הוא פועל האדם אשר הוא בעל חיים, נשאל כבד דמום. אולם היא פועל אנושי, מכך המועיל, ולפעמים שאני יכול יותר ערב, יכול יותר רימס, אפילו כשאתה מועיל, וזהו פועל לפי הדעת. ולפעמים אדם על פי השכל מחליט לאכול את מה שפחות טעים, כי זה יותר בריא. וזה יבדל האדם פעולותיו מזוותו, ונבעל כל אימת שיתערבים לי, שגם בנזק בתוארית, הנה זה הפועל לא מאשר הוא בעל חיים, לא מאשר הוא אדם. אם תשימו לב, אם הייתי שואל אתכם למה זה חשוב רפואה, מה הייתם אומרים? זו מה השאלה, רפואה מצילה חיים, נכון? הרמב״ם לא בנקודה הזאת רואה את הרפואה כמשמעותית. הוא רואה בעיקר את המשמעות של הרפואה, מה שקוראים היום הרפואה המונעת. לצערנו אנחנו לא מספיק מפותחים בה, לא שהמדע לא מפותח בה, אלא התודעה לא מפותחת בה, שזה בעצם ניהול החיים, באורח חיים בריא. בדיוק בשביל הנקודה הראשונה שאמרנו, לכן אם שמתם לב, הוא לא אמר שהיא דבר חשוב כי זה מציל חיים, כי אם יש לך מחלה בגוף אתה יודע לתקן אותה. לא את זה הוא הזכיר, הוא הזכיר את זה שעל ידי המקצוע הזה שנקרא רפואה, אתה מבין איך הגוף בנוי, ואתה תבין טוב מה מזיק לו. ואז יש אפשרות שאתה תלל את עצמך בצורה חכמה, על פי השכל, ביחס לבריאות הגוף. זה עיקר התפקיד של הרפואה. עכשיו, זה כמובן הדבר הקשה יותר. אמרו לנו היום יש ידע יותר נרחב מאשר מה שהיה בתקופת הרמב״ם, ביחס לבריאות הזאת של הגוף, זאת אומרת, הרפואה המונעת את המחלות. אתם מבינים יותר טוב לפרטי פרטים איך הגוף בנוי, אפילו מחלות שבעבר לא ידעו מה גורמים להם, אנחנו היום כן יכולים לומר בצורה הרבה יותר ברורה מה גורמים לאותן מחלות, ואיך יש אפשרות למנוע את אותן מחלות מלכתחילה. אבל הקושי בזה, זה הצורך בגבורה, נעלל את החיים מתוך המסקנות השכליות האלה. עכשיו, רמב"ם אומר עוד נקודה, הוא אומר, וזו נקודה שצריך לשים לב מה הוא אמר. הוא אמר, מי שלא מנהל את החיים שלו על פי השכל, בהקשר הזה של הגוף, בין אם מדובר במאכלים לא בריאים, בין אם מדובר בשיתוף בתאוות האישות, כן, תאוות הבעילה, בלי לעשות חשבונות אם זה מזיק או לא, הוא בהמה. כן? מה שהוא אומר, הנה זה רבי משאבים. עכשיו, אני יודעתי מה שהרמב"ם פה מתכוון, הוא מתכוון כפשוטו. זאת אומרת, זה לא איזה שיחת מוסר, והוא בא להגיד, שמע, אתה מנהל כמו בהמה. אלא הוא מתכוון לומר שבאמת, באמת, בהקשר הזה של חייו, כשאדם מנהל את עצמו, נניח, בענייני אכילה, לא על פי מה שבריא, אלא על פי מה שבא לו לאכול, פי התאווה, זה אומר שלמרות שיש לו שכל, הוא לא מנהל את החיים בהקשר הזה על פי השכל. אז על פי מה הוא מנהל את החיים? על פי דמיון, נכון? הדחפים, הדמיוניים. זאת אומרת, פה, באירוע הזה של האכילה, הוא היה בהמה. כן. הוא תפקד כמו בהמה. כפשוטו, אין שכל שמשפיע על ההתנהלות. זה בהמה. בהמה זה יצור חי, שמה שמשפיע על התנהלותו זה דחפים ואינסטינקטים. ולא שכל. זה מה שהיה פה. אותו דבר גם ביחס למעשה אישות, מעשה בעילה, מה שקורה לזה. גם שם, הרב המסבור שיש הפרזה בדבר הזה, זה מקלקל את הגוף, לא רק את הנפש, כן, את הגוף עצמו. לכן מי שמנהל את עצמו בהקשרים האלה לא בצורה שכלית, זה ממש תפקודים של בהמה. לא הוצאת לפועל בהקשר הזה את עצמך כאדם. כן, זה בהמה. חיית חיי בהמה באותו הקשר. טוב, וכמובן, מה הבעיה בזה? הבעיה בזה שאתה מחמיץ את המציאות שלך. הביטול מציאות הכי גדול לכל ישות זה שהיא לא מוציאה את עצמה אל הפועל. זה הביטול מציאות הכי הכי משמעותי. זה הדבר הכי... זה מוות, כן? זה ביטול המציאות שלך. לא מוציא לפועל את עצמו, זאת אומרת, מוציא לפועל משהו אחר שהוא בעמיות. טוב, אנחנו נעצור כאן.